תחום בבקשה חבדל עד עמוד ב' משנה אין קוראים ולא חולצים ואין מברין אלא כרובב של מת ואין מברין אלא על מיטה זקופה. עכשיו כאן החלוקה של המשניות היא קצת מטעה, כי יש למשנה הזאת המשך, אז בואו נלך להמשך שלה בחבזין עמוד א'. שם אומרת המשנה, אין מוליכין לבית האבה לא בטבלה ולא בסקטולה ולא בקנון אלא בסלים, ואין אומרים ברכת אבלים במועד, אבל עומדים בשורה ומנחמים ופותרים את הרבים. וכאן יש לנו משנה מרכזית שעוסקת בסדרי האבלות, שראשונים נחלקו סביב שאלה מאוד מרכזית, והיא האם המשנה הזאת מדברת על דיני אבלות באופן כללי, האם המשנה הזאת היא דווקא במועד. אני אסביר קצת את הרקע הפילולוגי הפשוט לבעיה. מצד אחד, המסכת מועד קטן, פרק שלישי, עוסק במועד, אז המשניות האלה מתארות אבילות במועד. מעבר השני, זה המקום המרכזי שהמשנה בחרה לדון בדיני אבילות, ועל כן יכול להיות שבתוך החטיבה שמדברת על אבילות בזיקה למועד, גם נכנס דיון כללי יותר על דיני אבל. זה דומה מאוד למחלוקת ידועה בין הראשונים, על הפייסות שמתוארים במשנה יומא. האם הפייסות האלה נהגו ביום הכיפורים? זו דעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה מסכת יומא. יש תיאור מסכת יומא, שהיו עושים פייס, אז זה כנראה קרה ביום כיפור. כנגד זה, בעל המאור, יש לו שיטה שיש לו היגיון למדני, למרות שהיא נראית מאוד קשה. בעל המאור אומר, ביום הכיפורים, הכל ביום בכהן גדול, אז למה צריך פייס ביום כיפור? ולכן הוא אומר, דרך סדרי העבודה של יום הכיפורים, המשנה כבר תיארה את סדרי העבודה הכלליים, למרות שחלק ממה שמתואר במסכת יומא לא נוהג. זה משלנו? מישהו רוצה להיכנס?
יצא.
יצא, בסדר. אז אני אומר, פה יש שאלה דומה. בשאלה הזאת נחלקו ראשונים. הרמב"ן בתורת האדם מתעקש שהמשנה שלנו מדברת דווקא במועד. לדעתו צריך לקרוא את המשנה כך, אין קוראין ולא חולצין, הכוונה כנראה חליצת הכתף, ואין מברין אלא כרובב של מת, ואין מברין אלא על מיטה זקופה, כל זה הוא במועד. ומה עיקר ההוכחה או הטענה של הרמב"ן? זה שהמשך המשנה בדף כ"ז, שכתוב שם מפורש, ואין אומרים ברכת אבלים במועד, והרמב"ן סבור שהמגבלה הזאת למועד הולכת על כל המשנה כולה. אבל שיטת הרמב"ן, אנחנו ממילא למדים שאם זה לא במועד, אלא זה כל השנה כולה, כנראה שקריאה, חליצת כתף וגם סעודת הבראה, הם לא מוגבלים רק לקרוביו של מת, אלא הם כוללים מעגל רחב יותר של אנשים. דיינו, באי הלוויה, הקהילה שעוטפת את האבלים, היום ראינו דוגמה לדבר כזה, כן? המונים שבאו, הם באו מתוך הזדהות, מתוך אבל שלהם גם כן. אז הרמב"ן אומר, במועד אנחנו מגבילים את זה דווקא לקרוביו של מת, אבל מהלך השנה כולה זה יכול להיות כולם, או אפילו חלק מהדברים חובה על כולם. לעומת זאת, ארי בעל התוספות סבור שהמשנה הזאת מדברת כל השנה כולה, והיא לא מדברת דווקא על המועד. הרדווה אפילו טוען שמבחינה פילולוגית זה הפך הפכים מדברי הרמב"ן. היות והמשנה תלכה בהמשך לומר, אין אומרים ברכת אבלים במועד, אז היות והיא אמרה את זה רק שם, את המועד, כנראה שעד עכשיו על מה היא דיברה? באופן כללי, כל השנה כולה. מאותנה הפוכה מהרמב"ן, כן? על אותו נתון, כן? ולטענתם, גם בכל השנה כולה, מי שקורע או חולץ או מברה, אלו הוא רק הקרובים של מת, אבל כל התחום הזה לא שייך לאנשים אחרים. כמובן שהמחלוקת הזאת נגררת לשאלה נוספת, שכבר עסקנו בה, והיא האם דברים שבצינה נוהגים במועד. ואני מקריא לכם פה קצת מהרטווה. כותב הרטווה, אוקיי, הוא כותב ככה, יש מפרשים וכולם מתניתים במועדי, שזה דעת הרמב"ן. כי קטני סייפה, באדיה במועד, וכמשמע לתרתי, שאין קוראים במועד אלא קרובים, שלא לרבות את ההספד. ואם באו לקרוא מוחין בידם, זה הדבר הראשון שלמדנו, שבמועד זה רק, זה מינימלי. אני רק אעיר שבפשוטה של משנה וסוגיות, וגם ככה פוסק על שולחן ארוך, זה על כל הקרובים קוראים במועד. לא ביום טוב, ביום טוב אין קריאה, גם לא ביום טוב שני, למרות שעשו יום טוב שני כחול, זה לגבי קבורת המת, אבל קריאה לא כלול בזה, אבל כן, בכל המועד, הפשוטם של דברים שכולם קוראים, ברביע מופיע שבמועד אין לקרוא אפילו על קרובי משפחה, והתרומת הדשן יצאו פשרה מפורסמת, והיא שקוראים רק על אבא ואמא, ולא קוראים על שאר הקרובים. פסק השולחן ערוך הוא לקרוא על כל הקרובים במועד. פסק הרמה הוא שבמקום שיש מנהג כמו תרומת הדשן ינהוג כמותו, במקום שאין מנהג אז לקרוא על כולם, אבל בפועל התקבל אצל האשכנזים שהרווח המנהג שקוראים רק על אב ואם במועד. אז זה דין אחד שלמדנו, שבמועד יש קריאה, אז יש דין שני. ומכלל השמינן, זה הדין השני, בקריאה אינה מצווה בחול, אלא בקרובים. ואינו מי דפחין עליו הגמרא, מברייתא דחכם וקשה. כלומר, למה במועד הגבילו את זה רק לקרובים? כי הם חייבים, זה מצווה. האחרים, למרות שאני למדנו מפה, שגם הם קוראים, כנראה לא ברמת חיוב דומה, אני צריך לנסות לברר תוך כדי הלימוד, מדין מה קוראים. כי אנחנו נראה שזה כנראה מורכב. בכל מקרה, ממשיך הרצווה ואומר, וזו שיטת הרמב"ן בספר תורת האדם, כן? ואז הוא בעיקר מקשה על זה שלשיטת הרמב"ן יש הבראה בכל המועד. שכן, אם הביטוי אין מברין אלא על מיטה זקופה נאמר על כל המועד, יש סעודת הבראה בכל המועד, וזה הוא מקשה וקשה על זה. שערי בירושלמי אמרו בפירוש שאין הבראה במועד, ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין מבחינת מקום הירושלמי בלימוד, ואין ספק כי התלמוד הירושלמי בקי היה בפירוש משנתנו. דהיינו, כשאני שואל את עצמי על הפרשנות של המשנה, על ההקשר שלה, האם היא מדברת על מועד או חול, גם אם אנחנו נותנים העדפה ברורה למסורת הבבלי, בפן הפרשני, לא ההלכתי, הירושלמי יכול לתת לנו את ההקשר הנכון של המשנה. ואז הוא ממשיך ואומר, אני מדלג, לפירוש הנכון בפירוש משנתנו, שהיא כפשוטה בכל עת ובכל שעה. ועד בקטני שאין מברין אלא על מיטות זקופות, משום חול נצרכה. וכאילו כאמר, כשמברין אין מברין אלא על מיטות זקופות, דאילו במועד, לקה הבראה כלל כדברי ירושלמי. ואף על פי שאמרו שהרבים מתעסקים בו במועד, זהו עניין שורה וברכת רחבה, אבל הבראה לקה מכיוון שאינו נוהג אבילות כלל. וכיוון דרשת ביום קרואה לקה הבראה, תו לקה לאחר המועד, שלא נתקנה הבראה אלא ביום ראשון, וכיוון שנדחית, נדחית לגמרי. ולפי זה אפילו בכל אין מברין בחיוב, אלא קרובים, ובחכם הוא שאמר שהכל מברין, עליו לפי שהכל כחובה, וכן פרש רבינו שמשון. זו מחלוקת ראשונה יסודית לגבי ההקשר של המשנה. ואז ממשיכה הגמרא ושואלת, ואפילו חכם, והתניא חכם שמת הכל קרוביו, נזדעקת הגמרא, הכל קרוביו, סלקא דעתך, אלא הכל כקרוביו, כן, פה נכנסנו לכף הדמיון המפורסמת, כן, השאלה היא למה בדיוק הכוונה, כן? האם זו, מה עומק ההשוואה כשאני משתמש בכף הדמיון? האם אני אומר שהתופעות דומות לגמרי, או האם יש להם רק נקודות השקה מסוימות, אבל הן נבדלות אחת מראותה, כן? אבל מה יוצא מהדין הזה שחכם שמת הכל כקרוביו? הכל קוראים עליו, והכל חולצים עליו, והכל מברים עליו ברחבה. מהי בעצם שאלת הגמרא? שבעוד שהמשנה אומרת שאין קוראים ואין לא חולצים ואין מברין אלא קרוביו של מת, מה אנחנו לומדים מהברייתא על חכם שמת? שהכל קוראים עליו, הכל חולצים עליו, הכל מברים עליו ברחבה. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים לרגע בברייתא, ודאי לפני התיקון שהגמרא מציעה, למיתו של דבר אין בכלל סתירה ביניהם, ואנחנו באיזשהו מקום עומדים גם על היסוד המושגי שעומד מאחורי הדין הזה של החובה לקרוא על חכם שמת. מה אומרת הברייתא? שמדין מה קוראים על חכם שמת? מדין ש... אתה קרוב שלו. מה היכולת הבסיס? זה אולי תלוי בשאלה מה ההגדרה של חכם. בסדר, נדבר על זה מיד, אבל מה יכול להיות הבסיס לזה? זה דברים שאני חוזר עליהם הרבה, אני לא יודע אם פה השנה, אבל אני חוזר עליהם לא מעט, שבספרות חז"ל יש דימוי מאוד מאוד ברור של התורה למזון, ושל הרב כסוג של אב. זו קורבה. כאילו יש קרבי משפחה בקרבת דם, שזה קרבה ביולוגית, ויש בלשון המשנה בבבא מציעא, אביו מביאו לחיי העולם הזה. ויש גם קרבת משפחה שהיא קרבה רוחנית. היום, זה קהילה שנוצרת, שהיא רוקמת קשרים בין האנשים, במיוחד מתוך הדימוי שהתורה נותנת חיים. והתורה היא מזון, אז אותה משנה בבבא מציעא, היא אומרת, אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. ולכן אפשר לדבר על חכם שמת, מתוך הנחה שכולם שתו מתורתו איכשהו, כן? ואני חוזר על השאלה, מה בדיוק ההגדרה של חכם שמת? אז עוד נדבר על זה, כן? זה כנראה מישהו שאתה שמעת משהו ממשהו, כמו לא כתוב פה רבו, כן? כנראה זה חכם, כן? אבל בכל זאת, מדובר על אדם שהוא אדם רציני, אדם שמשפיע על אחרים. אז האחרים הם קרובים שלו. לכן, מבחינה מושגית, לאמיתו של דבר, אין סתירה ברורה בין המקורות. שכן, המשנה אומרת שרק קרובים קוראים, ומה שהברייתא קובעת הוא שכולם קרובים של החכם. זה בעצם מה שנקבע פה. הקף הדמיון הוא בעצם נותן פתח, לא רק נפתור את השאלה סול כדאיתך, הוא גם באיזשהו מקום הוא יוצר את הסתירה בין הברייתא לבין המשנה, שכן, ברגע שאני אומר, עובר לעולם של קף הדמיון, אז אני אומר, הם לא באמת הקרובים שלו, הם רק כקרוביו, ואם כך, יש סתירה בין המקורות, שכן, משנה אחת אומרת רק קרובים, והברייתא אומרת שזה כקרוביו. דיינו, הם...
היה זה כ... סליחה, הבעיה זה המילה חכם, ולא רבו. וזה למה זה חייב להיות
כקרובה. מצוין. כבר עם רבו אתה אומר מה משקרוב שלו, כן?
הם ניזונים ישירות, כמו שהם.
נכון.
המזון של תורה.
מקבל. בכל מקרה, הגמרא רואה סתירה בין המקורות, לכן אומרת הגמרא, לא צריכה, זה לא חכם הוא. ובלשון אחרת, על מי המשנה דיברה, שאין קורין ולא חולצין אלא קרוביו של מת, על אדם שהוא לא חכם. ממשיכה הגמרא ושואלת, וי אדם כשר הוא, חיובי מחייב למקרא, גם עליו יש חובה לקרוא. דתניא, מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, כדי שיפקה ויתאבל על אדם כשר. עכשיו פה לא צריך להיות ג'ולי כדי להזדעזע, כבר הגמרא מזדעזע, ג'ולי, יש לך מזל, כן? שואלת הגמרא, יבכה ויתאבל ערבון הקשה כלמיני גוולד, אלא מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר, שכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה לו. עכשיו בוא קצת ננסה קודם כל להסביר את הממרה הזאת שהיא באמת נראית מוזרה, ופה צריך לומר כמה דברים. קודם כל צריך לקחת בחשבון שלומדים הלכות אבלות, כל הדינים של ילדים קטנים, תינוקות, דיני ההספד, דיני הקבורה, את התמותה הגבוהה של תינוקות שהייתה בזמנם. 50% אני חושב לא הגיעו לגיל 6. זה ברור שזה השפיע גם על, דרך אגב, על עומק היחסים שנקשרו בין האנשים. בעצם כל אחד בפוטנציאל הוא אב שקול או אמא שקולה, אי אפשר בכלל לעמוד בזה אם אתה חי כמו שחיים אצלנו. ותנוסיף לזה שהם לגמרי לא היה להם ידע רפואי ברמות שיש לנו, והצירוף הזה ביחד אומר, תמותה גבוהה עם חוסר יכולת להגיד, הוא מת מדלקת ריאות, הוא מת מסרטן, הוא מת מזה. מוליד יותר ויותר הסברים בעלי אוריינטציה רוחנית. עדיין זו שפה שקשה קצת לאוזניים שלנו. כאילו, אנחנו לא יכולים לקבל שילדים קטנים מתים, אבל צריך לקחת פה נקודה שלפחות רואים את זה אצלם. זכינו שאנחנו לא חיים ככה. שהם רואים יותר ילדים כפוטנציאל גידול שחלק זוכים וחלק לא. אצלנו זה לא ככה. אנחנו אומרים כל ילד כאדם שלם כבר, ואנחנו רואים ילד שמת כדבר שהוא נגד הטבע, או שלא היה צריך לקרות, או כמו כל אדם ש... ועוד טרגדיה שזה נקטע באיבו. אבל אני אומר, מבחינתם זה די ברור שככה הם התייחסו לזה. ואני יכול להגיד שראיתי פעם בעצמי את הפערים התרבותיים האלה, שממש יכולת להרגיש איך זה חוזר לשאלת מקום הגידול שלך והציפיות שלך מתינוקות שנולדים. כשאני למדתי בהר עציון, היה שם מקרה של מוות בעריסה אצל אחד המשפחות האברכים. והרב עמיטל, שהיה הונגרי וגם יותר התחבר למנהגי ירושלים, הוא בעצמו קבר כמה נכדות שלו, אז הוא אמר, אתה יכול להלוויה, תדעו איפה הקבר, לא צריך להספיד, כאילו, שזה פחות או יותר הקו שבנוי כולו על מה שתיארתי קודם. ואבא שלי האמריקאי, הוא בא להלוויה, הוא הספיד, וראית הבדל גישה. וזה ברור שלנו, כמי שאמונים על, אני חושב, גישה שיותר קרובה למה שאבא שלי ייצג שם, קשה לקרוא מקורות כאלה, אבל צריכים להבין את ההקשר שבו הדברים נאמרו. ובתוך זה בוא גם ננסה לתת פשר למה שנאמר בפועל, כי בעצם מה הגמרא אומרת? שמי שלא בוחר מתווה לאדם כשר, אז מה עונשו? מתו לו הבנים. אני רוצה קצת לעשות להסביר. זה קודם כל, מה זה אדם כשר? אני מאוד אוהב את הביטוי הזה. תופכת, דיברנו על חכם, יש רב גדול, לא יודע, כן? אדם כשר זה אדם הגון, שחי חיים, הייתי אומר ששווה לחיות אותם. זה אולי השאלה שכל האבילות הזאת צריכה לעורר, כן? החיים קצובים, הם עוברים די מהר, כן? וצריך שהם יהיו חיים שבא לערך. עכשיו יש הרבה דרכים למלא את החיים בערך, זה לא הדרך היחידה היא להיות חכם, יש עוד דרכים. עכשיו יש בראשונים מחלוקת גדולה, מה בדיוק ההגדרה של אדם כשר, כן?
איפה יש מחלוקות כאלו?
מאחורה, בראש וכו', הכי קל זה לצטט את זה פשוט מהטור, אם תשלוף לי טור יורדיה, סימן שין, שין מם. שם זה מופיע. איפה התור? יורדיה שין מם, זה יודע החלק השני. לא, זה שולחן ערוך. אתה רוצה להביא לי שולחן ערוך גם טוב? שולחן ערוך גם טוב, אם אתה רוצה. תביא שולחן ערוך, בסדר? אתה יכול להביא לי שולחן ערוך, תביא שולחן ערוך. שין מם, זה גם טוב. את הסיכום בטור הוא יותר קל, כן? אבל הטור כותב, וסימן שין מם. בוא קצת תקרא את ההגדרות, כן? זה כותב. אני קורא. הנה. בבקשה, אוקיי? יש לי מהדורה אחרת, ואנחנו מיד נמצא את זה, אוקיי? אני כותב ככה. הנה, אם הוא אדם כשר. אוקיי, אז מה זה אדם כשר? אז תראו מה ההגדרה הראשונה. ההגדרה הראשונה היא שאינו חשוד על שום עבירה. כן, כתב הראש בשם המערם, לא ידענה מה הוא נקרא אדם כשר. מה זה אדם כשר? ונראה לי, כיוון דלא סנו שומנה, כלומר אין עליו שום שמועה רע, אין אנשים דברים רעים להגיד עליו. ואינו חשוד על שום עבירה, ולא ביטל שום מצווה, אלא שאין גדול בתורה. מה שנקרא יהודי פשוט, יהודי בעל בית, ובאנם טוב.
לא, 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 זה צדיק כמה.
613?
זה צדיק כמה.
אוקיי, אז בואו אני אקריא לכם עוד קצת. הוא נקרא אדם כשר עד כאן לשונו, אוקיי? והרמב"ן כתב כלשון הזה, כל אדם כשר הוא מוחזק, חייב לקרוא בפניו, הלאה, אני קצת מדלג.
זה לא מועבר או איך שמסתכלים עליו.
מה זה?
מה כל כך קשה לכם? אתם לא מכירים אנשים
כשרים? אני מכיר המון אנשים כשרים. זה לא כזו דרגה גבוהה, זה לא...
האדם הזה אני סומך עליו ב-100% שהוא בסדר.
זה לא כזו דרגה גבוהה, אני לא יודע מה אתם כל כך משתגעים, אבל... אני אגיד בצורה הבאה, אדם כשר זה אדם, עזבו את המחלוקות, זה אדם נורמטיבי, זה אדם נורמטיבי.
זה אדם כליה והוא תורם הרבה, איך זה
יותר
אדם
כשר? אני חושב שאדם כשר זה אדם נורמטיבי, זאת הכוונה. עכשיו, אם מי שלא בוכה על אדם נורמטיבי באיזשהו מקום, מה זה אומר? הוא לא מעריך חיים. זאת הכוונה. אם אתה, אני אומר את זה בצורה אחרת. כשאתה מתאבל על הקרוב שלך, אתה מתאבל על האובדן שלך, על הקשר בינך לבינו. אני אוסיף יותר, עסקנו פה המון, הלך הלימוד, איך המעגל האבילות הוא מעגל משפחה. כשהמשפחה מורכבת, כמו שהירושלמי מתאר, כמו קיר, שיש בתוכו המון לבנים, וכשלבנה אחת יוצאת מהקיר, כל הקיר מתערער. ובעצם המשפחה, אתה אבל על זה שגם אתה מורער, הקיר שלך יתערער. אדם כאשר, זה אדם שלא הכרת אותו. אבל הוא אדם טוב, הוא אדם נורמטיבי, הוא אדם שחי חיים בעלי משמעות. ואתה לא בוכה בעצם, כאילו כל המוריד דמעות על אדם כאשר, זה לא הכוונה תוריד דמעות על האובדן שלך. תוריד דמעות על עצם העובדה שיש מוות בעולם. ושון הברייתא, אני קורא, שכל הבוכה ומתאבל על אדם כאשר, מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה לו. אני אומר את זה כך, הקריאה על קרוב זו קריאה של אבל, הקריאה על אדם כשר זה קריאה של כבוד. זה דין אחר, דין שונה. אנחנו נראה מיד את הגדרים, עוד יותר נראה עד כמה זה עמוק הפער ביניהם. ומה שבעצם עלה עד עכשיו בסוגייתנו זה שני מודלים.
סליחה, מה ההגדרה של בוחר ומתאבן? זה מה שהוא ניסה להגיד, שהוא
קורא, חולץ. אז פה את נראה עוד הערה מצוינת, שנראית המשך הגמרא, תראי עד כמה הערה שלך טובה, ובשלב הזה אני עונה על השאלה. גם כשקוראים את הממרה, הממרה בכלל לא אומרת שחייבים לקרוא על אדם כשר, זה לא כתוב במילים. כתוב צריך לפקוט ולהתאבל. כשאני חוזר, זה בעיקר בכי ואבל על הטרגדיה האנושית שאנשים מתים, על המוות, לא על האובדן שלי. עכשיו באמת לא ברור, עכשיו מה בעצם הברייתא אומרת? מי שלא מעריך חיים, מי שרואה טרגדיות של מוות וזה לא מדגדג אותו ולא אכפת לו וזה הוא לא, אז כנראה החיים לא חשובים, אז מידה כנגד מידה, זה מאוד קשה להגיד.
לא, אבל אתה...
גם אתה לא תקבל חיים, או אתה תבין מה זה בדרך הקשה, כן? כאילו אני אומר זה בצורה הבאה, מי שבן אדם עם קצת מנשליכקייט, הוא צריך להתאבל גם על אדם, הוא צריך לפקוט על אדם קשר. אתה לא מנש, אז אתה, קדוש ברוך הוא, עשה לך שיעור קשה, כן? וביסודו של דבר, מה שהברייתא הזאת אומרת, מרים צודקת ב-100%, זה שלא כתוב פה שחייבים לקרוע. עכשיו, מה נראה מ...
לא, זה לא ההוכחה, זה טניה פה?
הגמרא מניחה, אני...
נכון, שבחלק מה...
הגמרא מניחה שחובת הבכי והאבל על אדם כשר, היא מתבטאת באמצעות... קריאה. ככה הגמרא מניחה. נראה מרים מיד במשך הגמרא, יש פה סיפור על רב ספרה, הרמב"ן, כשהוא מנסה לפרש מה קרה באותו סיפור, אומר, היו שם כמה חכמים שחשבו שאדם כשר, אין חובה לקרוא, צריך להצטער עליו. באמת יש דעה כזאת בקרב ראשוני אשכנז. ראשוני אשכנז אומרים שעל אדם כשר לא צריך לקרוא, צריך פשוט להצטער. ובאמת להלכה בשולחן ערוך, סימן שין מהם זה אחד מהסימנים שכמעט על כל דבר הרמ"א כותב ולא נוהגים ולא נוהגים ולא נוהגים ונוהגים אחרת. בסופו של דבר החובה לכל אדם כשר הרמ"א צמצם אותו לבישת יציאת נשמה, מה שנראה מיד את המושג הזה. אבל אני מסכם שאת מראה הערה מצוינת שהרמב"ן אומר שלדעתו בסיפור של רב ספרה שמיד נלמד, ככה חשבו החכמים שם שהאדם כשר זה דין בכי. בוא נאמר את זה עכשיו אחרת, ברור שהגמרא כאן סבורה, כמו מה שנגלה דעה אחרת בסיפור של רב ספרה, שחייבים לקרוא, אבל זה סוג אחר של קריאה. מאשר הקריאה על על קרובים. ואני אביא לכם עוד מקום שהשאלה הזאת עולה. מאבד עצמו לדעת. ברייתא במסכת צמחות, שהיא הבסיס לכל הדיון ההלכתי בסימן שמ"ה ביורדי, הרי זה לא נמצא במשנה או בגמרא, דין מאבד עצמו לדעת, זה נמצא לפי מסכת צמחות, אז שם מופיע שדברים שהם כבוד למת לא עושים, דברים שהם כבוד לחיים עושים, וכך כתוב שם, אין קוראים ולא חולצים ולא מברים, זה ממש מילה במילה מה שאנחנו מדברים פה, נכון? ואני אקריא לכם את זה, כתוב שם, מאבד עצמו לדעת, אין מתעסקים עמו לכל דבר, אין קוראים ולא חולצים ולא מספידים עליו, אבל עומדים עליו בשורה ועומדים, ואומרים עליו ברכת אבלים, פירוש, לפני שהוא כבוד לחיים. בכל שהוא כבוד לחיים, מתעסקים בו. בכל שאינו כבוד לחיים, אין מתעסקים בו. כותב על זה הטור, והי, אין, קוראים, פירוש, לרחוקים, לכבוד. אין הקריאה שאנחנו עכשיו לומדים עליה, זה לא עושים על מאבד עצמו לדעת. קריאת הכבוד, ככה זה נקרא פה. אבל הקרובים הראויים להתאבל קוראים עליו. ראינו, הקריאה של הקרובים היא קריאה אחרת. יש פה שני דינים שונים, שתי מרויות שונות. קריאה אחת של צער, של אבל על האובדן שלך, ולכן זה גם מאבד עצמו לדעת. משפחה שאחד מבניה איבד עצמו לדעת, המשפחה משתגעת. והמשפחה מבית הצער שלה על האובדן שלה יכולה לבטא. הרמב"ן אומר יותר מזה, לדעת הרמב"ן הם גם מתאבלים. הרמב"ן כותב, שאני קורא, והי אין קוראים פירוש לרחוקים, כך פירש הרמב"ן בתורת האדם, ונתן טעם לדבר דקריאה חיוב ההוא, ואם תאמר זה שאינו עושה מעשה עמך פטורים ממנו, אף הם לא ינהגו עליו אבלות, ואיך עומדים עליו בשורה, ואומרים לו ברכת אבלים, אין נוהגים עליו אבלות, אז הרמב"ן אומר, מתאבלים עליו. אמנם אנחנו להלכה פסקנו כמו הרמב״ם, שהרמב״ם אומר אין נוהגים עליו אבלות, הרמב״ם כותב אין מתאבלים עליו כלל, ככה כותב הרמב״ם. פה אנחנו רואים את העניין הזה, הקריאה של האבלות היא על האובדן שלך, אז גם על מאבד עצמו לדעת. הקריאה של הכבוד היא על החיים שהתמססו להם, וכאן מאבד עצמו לדעת שנטל את נפשו במו ידיו, כאן אנחנו אומרים אנחנו לא נראה את הכבוד כלפיך, או כלפי, אנחנו מהמוות הזה לא מוכנים לראות, להצדיע למוות הזה, לא מוכנים. אבל זה סוג, אולי נדבר, קריאה של כמו הצדעה של חיילים, כן? אתה מראה כבוד, אתה מתייחס, ולכן גם הגדרים, מיד נראה, הגדרים ההלכתיים, של מתי קוראים קריאה של כבוד, הם שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים בקריאה על קרובים. אבל שזה צריך לראות קצת את המשך הגמרא, שכן הגמרא ממשיכה ומה היא אומרת. דלאו אדם כשר הוא. כלומר, המשנה שלנו שאומרת אין קוראים אלא קרוביו של מת, זה כשמת אדם לא כשר. עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת, תראו איזה גמרא של הרב קוק פה עכשיו יש לנו, כן? אי דקאי הטעם בשעת יציאת נשמה. חיובים מחייב, אדם שעומד בשעת יציאת נשמה גם חייב לקרוא. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוא. למה זה דומה? לספר תורה שנשרף שחייב לקרוא. עכשיו זה קצת פלא פלאי מה שהגמרא כאן אומרת, שכן, אבל מי שהיה לומד את הממרה לבד לא היה חושב ככה. מי שרק קורא את הממרה, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוא. יכול להיות שזה הרבקי ועגר שמת, או איזה אדם טוב. אבל היות בסוגייתנו כבר למדה שעל אדם כשר חייב לקרוא, אז כנראה ככה פרשו רוב הראשונים. הרב יח חולק על זה. אבל מה שהזכרתי קודם, רוב הראשונים סבורים שפשוטה של הגמרא, ואני אומר, זה מתוך השק לבטריה, לא מתוך הממרה. מתוך השק לבטריה עולה שהחובת הקריאה בשעת יציאת נשמה היא אפילו על אדם שאיננו אדם כשר. כאן נחלקו הראשונים, אז מה הוא עשה? אז הוא כבר לא אדם נורמטיבי, הוא לא אדם קשה, אז כנראה יש משהו ש...
זה קשור באדם אחד, זה קשור באקט של יציאת נשמה.
אני מסכים, אני מסכים, אבל אני רק אומר, קודם כל נזהה מיד בן אדם. אז פה יש מחלוקת בין הראשונים, אני חוזר לסימן שימן, בסדר, אני אקריא לכם קצת. כתב רבנו יונה, כל העומד בשעת יציאת נשמה של כל אדם חייב לקרוע. כתב רבנו יונה, דווקא באדם שאינו רשע. אבל אם הוא רשע וחשוד, אין לקרוע. כלומר, הוא לא קשר באופן חיובי, אבל הוא גם לא ידוע כרשע, כן? הוא ממשיך ואומר, ורמי רוטנברג כתב, שעל הכל חייבים לקרוע חוץ מעל מומר ועובד אליל, או עובר על כל אחד מכל מצוות שבתורה להכעיס, שאותו חשוב כמומר. אבל אם אדם עושה לפעמים עבירה לתיאבון, המרדכי מדייק שזה רק לפעמים, אבל אם הוא רגיל באופן קבוע, אז הוא כבר לא נחשב אפילו אדם לא כשר. הלאה, או שמניח לעשות המצווה בשל תורח, כגון זה חייב לקרוע עליו, כיוון שאינו כופר בתורה ואינו עושה להכעיס. אז זה לגבי הדמות, אבל תראו איזה דבר באמת מעניין. אותו לפי דעת הסוגיה משווים למי? לספר תורה. לא, אני מבין שאומרים ש... אני יודע, מספרים שרבום שפירה בא לניו יורק פעם, והוא ביקש לפגוש את סבי הרב סולובייצ'יק, אז כשהוא פגש אותו הוא נשק אותו. והוא אמר, זה ספר תורה. אז כולם מבינים שהרב סולובייצ'יק הוא ספר תורה, שרב של נזרמן אוירבך היה ספר תורה, אבל תראו איזה גמרא, אני אומר רק מתוך ההקשר, כן? יהודי שהוא לא קשר, הוא גם ספר תורה. מה שראשונים קצת נחלקו, זה איך לפרש את זה. כאילו, מה הכוונה שהאדם הזה הוא כמו ספר תורה? וכאן יש בראשונים כמה פירושים. הרמב"ן מצטט פירוש של רש"י שלא מופיע לפנינו ברש"י אצלנו, הוא מופיע ברש"י על הריף. וזה שרש"י אומר שכל יהודי יכול ללמוד תורה ולהיות כמו ספר תורה. וזה, אני אקריא לכם את הלשון שמצוטטת פה, הוא כותב פרש רש"י, שעדיין היה זה יכול ללמוד ודומה לספר תורה. בעצם מדובר על פוטנציאל, ופה אם הפירוש הזה מתקבל, אנחנו פוגשים מודל שהיום למשל, אני חושב שהרבה חשו את זה ודיברו על זה, שאפילו אנחנו מתאבלים לא על מה שהאדם היה, אלא על הפוטנציאל שלו שלא התממש. ההבדל בין אדם לא קשר שמת, אולי הוא בן 80, כן? זה שהוא בזבז. כלומר, בעצם לדברי רש"י אני מתאבל על ההחמצה. לעומת זאת, שנערים צעירים מתים, אתה מתאבל על זה שהם לא זכו לחיות חיים מלאים. אבל בכל מקרה, בדעת רש"י, האמירה הזאת ש... למה זה דומה לספר תורה, אתה בעצם כל יהודי פוטנציאלית אמור להיות כמו ספר תורה, ואני מתאבל על זה שהוא החמיץ את זה. אחרי רש"י אומר, הרמב"ן תוקף אותו מכל מיני הקשרים, בענייננו רק נצטט את הביקורת הבולטת, הרמב"ן אומר, לא מתאבלים על העתיד. או ליתר בדיוק, הרמב"ן אומר, אני לא יודע מה הוא אומר בלוויה של בני 16, אבל הרמב"ן אומר, לא, מתאבלים על מה שהיית, לא על מה שיכולת להיות. וכן הרמב"ן דוחה את זה. כן, בבקשה.
שרוף זה עבר בקשר לספר תורה, או זה בתוך...
שנשרף. אתה עומד מול ספר תורה שאתה רואה אותו, זה אחד מהדברים שקוראים עליהם, קרע שאינו מתאחל לעולם.
אם אתה רואה ספר תורה שנשרף...
לא, בזמן השריפה. הגדרים של להתאבל על ספר תורה שנשרף, זה רק אם אתה רואה אותו ששורפים אותו בזרוע, כמו מעשה שהיה, מעשה שבפני חזקיהו שרפו ספר תורה. אני רוצה, אני אקריא לך את זה. זה מופיע פה בגמרא בהמשך. תראה, זה הברייתא בחווה עמוד א', והספר תורה שנשרף. ועל זה אומרת הגמרא, ספר תורה שנשרף מלעלן, זה ירמיהו ל"ו, כי דכתיב, ויקרא היהודי שלוש דלתות וארבעה, ויקרא בתער הסופר, וישלך על האש אשר אל האח. כן, אמרו לאליהויקים, כתב ירמיה ספר קינות, אמר לו, ירמיה הוא מאוד עצבן אותם, זה אתם יודעים, כן? מה כתיב באיכה ישבה בדד, אמר לו, ענה מלכה, אמר לבחור תפקה בלילה, ענה מלכה, גלתה יהודה מיוני, ענה מלכה, דרכי צרן אפילו, ענה מלכה, היו צריה לראש, אמר לו, מנה מרה, כי השם הוגל רוב פשעיה, מיד קדר כל ההזכרות שבאו, שרפן באש, והיינו דכתיב, ולא פחדו ולא קראו בגדיהם, בכלל דבאו למקרא. אבל זה אומרת הגמרא בהמשך, שהוא חייב לקרוא שתי קריאות, והגמרא אומרת, לא אמרו אלא בזרוע או כמעשה שהיה. אז החובה לקרוא על ספר תורה הוא מוגבל. אבל אני חוזר לדעת רש"י, גם אדם העבריין שהוא לא, לא הוא, תולי במחלוקת המערם ורבנו יונה, בסדר? אבל בגדול מה שהמערם טוען זה ש, סליחה, הדין שרמב"ן מייחס לרש"י הוא אתה בוכה על הפוטנציאל, והרמב"ן חולק על זה, אומר לא בוכים על פוטנציאל, בוכים על, על מי שהוא היה בפועל. הרמב"ן אומר זה משל באלמה, ככה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר זה משל, כמו שספר תורה זה דבר מאוד יקר וחשוב לנו, ואם הוא נקרא אנחנו צריכים נשרף, סליחה, אנחנו צריכים לקרוא קריאה. גם חיי אדם הם דבר בעל ערך, ואין פה בכלל אמירה שיהודי הוא כמו ספר תורה, אין פה אמירה כזאת. אלא זה לא שיש משהו תורני ביהודי, יהודי הוא ספר תורה, באמת הרב סולובייצ'יק הוא הספר תורה, לא כל יהודי, אבל ספר תורה זה דבר יקר, ואדם, חיי אדם זה דבר יקר. ברש"י בשני מקומות הוא אומר דברים קצת אחרים לעומת מה שהרמב"ן מצטט. אני קורא לכם מתוך הבית יוסף, כן, הבית יוסף אומר כן, רק שנייה. הנה פה, כן, מצאתי. כותב הבית יוסף ככה. הנה אני קורא לכם את דברי הרמב"ן. אוקיי, אומר, וקשה לומר שיקרו לעתיד, ואז הוא מוסיף ואומר, ולי נראה שנשמה בגוף כהזכרות בגבילין, ומשל באלמה הוא. לומר שהוא הפסד גדול וחרדה רבה, וחייב אדם לקרוא עליה כאילו נשרף ספר תורה לפניו. הנה, מי יש לומר, כשם שקוראים עליה, כך קוראים על מקיימים מצוותיה, שבשריפתיה עובדים מצוות כתיבתה, ובמיתת עושה עובדים מצוות של מעשה, וככה כל אדם בישראל קוראים. ובפירוש רש"י שבידינו אין כתוב כמו שכתב הרמב"ן בשמו, שבפרק אביליעזר, זה גמר גם בשבת, כתב בספר תורה שנשרף, עורך חייב לקרוא, אף נשמת ישראל הניטלת דומה לו, שאין לך רק שבישראל שאין בתורה מצוות, זה הרב קוק. כל יהודי, הוא באמת כמו ספר תורה, ובפרק אלו מגלחין כתב לספר תורה, זה תורה קוריאה נר דכתיב כי נר מצווה ותורה אור, נשמה נקראת נר דכתיב נר אלוקים נשמת אדם. אז יש פה דעות שונות מה מידת ההשוואה. אני מפנה את מי שרוצה לעיין, יש קובץ של ישיב אוניברסיטה בשם בית יוסף שאול, ויש קובץ אחד שמוקדש ענייני סתם, שפרסמו שם את דברי האגדה של דרשת היורצייט של הרב בתשניות, שהוא הקדיש את הדרשה לאיסור מחיקת השם, ובחלק האגדה הוא דיבר 40 עמודים, יש שם מי שרוצה לעיין, על ההשוואה בין יהודי לספר תורה. זה הכותרת של המאמר. בכל אופן,
ספר האגדה בעבודה זרה לה שהאותיות עולות בה,
אז
ששם יש שריפה, יש מיטת אדם וגם שריפת
הצבע. רבי חנן בן תרדיון.
כן.
אני חושב שהוא מזכיר את זה, אני לא זוכר.
האגדה הזו, זאת אומרת, זה כאילו ששריפת התורה, כאילו כששורפים את הגביל, איכשהו משהו עולה לשמיים. זאת אומרת, זה כאילו הנשמה של הספר תורה גם כן יוצא. זה מעשה של עזיבת הנשמה, שזה
זה יפה, כן, יפה מה שאתה אומר. אני לא זוכר, זה ביידיש, אבל זה מתורגם לעברית, בסדר, אפשר לקרוא. בכל אופן, אני חוזר לענייננו, כדאי לחשוב על הדעות השונות ואיך לפרש את זה, שיהודי דומה לספר תורה, אבל זה נאמר על אדם לא קשר, כן? עליו זה נאמר, כן? ועל זה, מה מתרצת הגמרא? נו, מה היא מתרצת? זה לא קאי הטעם בשעת יציאת נשמה. כלומר, בסופו של דבר, איך הגמרא מציעה להסביר את הדין הזה של המשנה? היא מדברת שלא הייתה בשעת יציאת נשמה. וכשמדובר באדם לא קשר, הוא באדם שהוא לא חכם. כשבפשוטה של הגמרא, איך שרוב הראשונים קוראים אותה, על אדם קשר חייבים לקרוא גם שלא בשעת יציאת נשמה. ופה מה שלא ברור בסוגיה, פה מיד נראה שזה מחלוקת ראשונים, מה שלא ברור בסוגיה זה מה בדיוק הגדרים המדויקים של קריאה על אדם כשר, פשוט הפרטים ההלכתיים. וזה מתברר ממחלוקת גדולה בין הראשונים על הסיפור הבא. כי נח נפשי דרב ספרה, לא קראו רבנן עלי. אמרי, לא, גמרי למיני. למה שנקרא עליו? לא לימד אותנו שום דבר. אז מה אם הוא תלמיד חכם? So what, כן? אמר לו אביי, מי תניה הרב שמת? חכם שמת, תניה. ועוד כל יום שמעתתי בפומין בבי מדרשה. כאן יש שאלה פשוטה ששואל אותו הרי ועד, והיא מאלה שהם לא קראו עליו דין חכם, כי הם חשבו שהדין של חכם הוא רק על
רב.
על רב. אבל למה הם לא קראו עליו דין אדם כשר?
זה השאלה, הם
חשבו שקוראים רק על רב, ואמרו להם על כל חכם, בית מה עוד אמרו להם, הוא גם לימד אתכם משהו, למה? כי אנחנו מצטטים אותו בבית המדרש, אז ממילא למדתם, הוא גם הרב שלכם. אבל אני, הרייבת שואל, אני חוזר על השאלה, נגיד שהוא לא חכם, שיקרו עליו מדין אדם כשר. וכאן יש בראשונים כמה תירוצים שמחדדים מבחינה מושגית את מה שאנחנו דנים פה היום. בא רייבד ואומר שהדין של קריאה לאדם כשר הוא רק בין מיטה לקבורה. אבל אחרי הקבורה אין חובת קריאה על אדם כשר.
שרואים את המת?
בדיוק. יש פה מחלוקת בין הראשונים, אז מתי בדיוק? בלשון הרמב"ן, דווקא בפניו, כשאתה רואה את המת. בוא, אני מקריא את זה. כותב הרייבד ככה, אני קורא. איקה למידק, וערב ספרה אדם כשר אהבה. ואחר קוראים על אדם כשר, ואפילו בכל המועד. והרייבד מתרץ, דעני מילי באותם שעומדים בין מיטה לקבורה. אבל אלו החכמים לא היו שם בשעת פטירתו של רב ספרה, ולאחר קבורה באו, ואינם חייבים לקרוע באדם כשר. והם היו סבורים בחכם נמי כאדם כשר ותעולה, אלא אם כן היה רבו דעו ודאי בין בפניו, בין שלא בפניו, ביום שמועה קוראה, ואפילו במועד, ואמר להם אביי, מי קטני הרב שמת? חכם שמת קטני, וכאמר, הכל כקרוביו, בין בפניו, בין שלא בפניו. כן, אלו דברי הרייבד. ולשיטת הרייבד, מה בעצם אנחנו יכולים לומר? שהוא עוד יותר מבחין בין חובת הקריאה לאדם כשר, ומשייך אותו בעצם למען, ומקרב אותו מבחינה מושגית לחובת הקריאה בשעת יציאת נשמה. אני חוזר. זה ביסודו של דבר, זו חובה של כבוד. זה חובת בכי ואבל על הטרגדיה האנושית של מוות, על הסתלקות חיים. באדם שהוא לא כשר, מתי אתה עושה את זה? כשאתה עומד נוכח בחדר והנשמה פורחת מהגוף, אז באותו רגע אתה קורע. באדם כשר, נראה בדברי הרייבד שמבחינה מושגית זה נמצא במקום קרוב. רק שהרחיבו קצת ההגדרה, מה נחשב שאת יציאת נשמה. שעד יציאת נשמה איננה דווקא אם אתה בחדר עצמו כשהנשמה יוצאת, אלא אם אתה בן מיטה לקבורה רואה את המת. בלשון הרמב"ן כתוב מפורש שזה דווקא לפניו. כותב את זה פה הטור כותב, אני מקריא, לא רגיל למהדורה הזאת בשנייה. כן, ברמב"ן כתב על אדם כשר צריך לקרוע בפניו, יראה שאינו מחויב אלא בפניו. ואדוני אבי הראש זל כתב סתם בין מיטה לקבורה ולא אמר בפניו. בית יוסף טוען שזה אותו דבר, הוא לא מבין למה הוא חושב שהם חולקים, אבל די מסתבר לומר שלפי שיטת הרי ואת חובת הקריאה על אדם כשר, היא בסופו של דבר דומה לחובה של שעת יציאת נשמה. לכן זה גם לא מפתיע שבסופו של דבר הרמה יפסוק שאדם כשר קוראים רק בשעת יציאת, ומושגית הם קרובים. לעומת זאת, עד מתי קוראים על חכם? אז כאן הרי לדעת הרי, וזה גם אחרי קבורה הם קראו על חכם. אז מוכח שחובת הקריאה על חכם היא יותר. אז עד כמה? אז כאן יש גדרים שהם מזכירים מאוד את דיני הקריאה של קרובים, כמו שהדגשתי קודם. החובת הקריאה על חכם היא מדין של הכל כי קרוביו, אז זה מדיני הקריאה על קרוב. ולכן הוא כותב הטור, ועל חכם ותלמיד חכם ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, ואומר, קוראים עליו אפילו לאחר קבורה בתוך 30, אם הוא תוך למד יום, שזה בדיוק גדרי הדין של חובת קריאה על קרובים, למעט על אבי ואמו, שאדם קורא לעולם, למחלוקת. יש דעה שרמב"ם תוך 30, דעה אחת בגאונים, בהג, י"ב חודש, וההלכה היא לעולם אדם קורא על אבי ועל אמו. זו גם דעת הרמב"ן. אוקיי, אבל אלא שפה יש גדר קצת שונה, ואם לא קרה בשעת שמועה, יקרא בשעה שעוסקים בהספד. אז זה עוד פעם מתחדד פה, לאור דברי הרייבד, ההבדל המושגי שביניהם, והוא כאמור, שעל חכם זה מדיני קרוב, ולכן זה עד יום למד, ואילו על אדם כשר, זה מסדור של דבר, זה מדין כבוד. ולכן זה רק עד הקבורה. דומה מאוד לדין של משעת יציאת נשמה.
יש הבדל בין רבו וחכם?
סליחה?
יש קטגורי רביעי של רב?
יש. רבו המובהק רק. שזה כמו אבא ואמא שלו.
עוד לא ראינו.
אבל אין רבו וחכם זה אותו דבר פה מצד השאלה של הגמרא?
לא,
הם, אני חוזר, הם חשבו שהרב ספרא לא צריך בכלל לקרוא עליו. למה לא היה אדם כשר? הסברנו עד עכשיו הסבר אחד של הרייבל. הם חשבו שאין דין כזה חכם, יש רק דין של רב. ומה שלימד אותם,
אבל מה הדין של רב? זה השאלה.
עד מתי קורה על רבו מובהק? לעולם.
לא, בסדר, אבל לא הגענו לזה,
כי הגמרא פה לא מדברת על זה, תבין.
גם כן לא כתוב פה רבו מובהק.
לא כתוב, הגמרא הזאת לא מדברת על רבו מובהק.
על הרבו. אז יש קטגורי אחר של רבו מול חכם?
כן.
למה זה לא רבו מובהק?
שזה לא רבו מובהק.
לא תמיד אין מיני, לא נראה שזה רבו מובהק.
נכון. אני לא חושב שיש פה רבו מובהק בגמרא הזאת.
זה עוד קטגורי.
כן, לא חושב שזה קיים.
אבל איך הרמה קודם קוראי את הגמרא?
איך מי?
הרמה צריך, אני לא קורא את הגמרא. זאת אומרת, קונספטואלית זה לא פער גדול, אבל בכל זאת זה פער.
אז ברביה יש תשובה שהוא מסביר איך הוא קורא את הגמרא, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל יש איזו תשובה של הרביה שהוא אומר, כולם לא יודעים לקרוא את הגמרא, זאת רק אני יודע, והוא מסביר, כן?
אפשר לומר שבאמת אדם כשר, זאת אומרת, זה תרמין נרדפת לחכם?
אני לא יודע, אני פשוט צריך לעיין עוד פעם ברביעה הזה. כי לא הייתה בהתחלה, אמרתי להם, תבחרו איזה שיעור אתם רוצים, אז לא הכנתי במיוחד. לא הכנתי במיוחד, כאילו אני חי פה מהזיכרון. אבל אני אבדוק את זה בלי נדר. מה שאני רק אוסיף, שלרמב"ן יש תירוץ אחר, הרמב"ן לא אוהב את דברי הרייבד. הרמב"ן אומר, איפה כתוב בסיפור של רב ספרא, או בגמרות של חובת הקריאה על אדם כשר, איפה מופיעים כל הפרטים האלה? הוא אומר, אני לא יודע בכלל מאיפה לקחת את זה, שזה רק בין מיטה לקבורה. ולכן הרמב"ן מציע תירוץ אחר לגמרי. כותב הרמב"ן, אני קורא לכם מהבית יוסף. כתב הרמב"ן בספר תורת האדם, שנראה לו שאין חובת אדם כשר על תלמיד חכם בדין עמידה והידור. למשמע, בפרק כמה דקידושין, שאין תלמיד חכם עומד לפני מי שקטן ממנו, אלא כגון תלמידי חכמים שבבבל, משום דשמעת התי בפומיו. והר"ן כתב פרק ההורג דל אדם כשר מי שאינו עומד בשעת מיטה איכא למימר דחייב לקרוע ואיכא למימר דאינו חייב לפקוט ולהתאבל. אולי פה התשובה לשאלה. אוקיי? עד כאן לשונו. והגאות מימון כתב בשם רביה דל אדם כשר נמי אינו קורא אלי קאי עלי בשעת יציאת נשמה, ומדברי הפוסקים שהבאתי משמע בעדיה דפשיט אלו שחייב לקרוע, וכן פסק הרמב״ם בפרק ט' ויש לתמוע על מה סמכו העולם שלא לקרוא על אדם כשר. אבל לפני שנראה, אין לו תשובה טובה. התשובה היא שלא אוהבים לקרוא. אבל אני רק אגיד שבוא נתייחס רגע לדברי הרמב"ן. איך הרמב"ן מתרץ את השאלה מה קרה עם רב ספרא? למה לא קראו מדין אדם כשר? אז זאת אומרת, הם חשבו שאין את תלמידי חכמים חובת קריאה על אדם כשר. כן. וזאת למה. אז הוא לוקח אותנו לגמרא בקידושין, בדף למד ג', שאין תלמיד חכם עומד לפני מי שקטן ממנו, בעצם הוא מכניס פה סוג של מושג של זקן ונע לפי כבודו. דהיינו, בעולם האבלות, אין לו מושג כזה. בעולם האבלות לא ראינו דבר כזה, אתה לא מתאבל על קרוב שלך, אם הוא לא איזה תמיד חוכן ברמה, זה לא מעניין אותנו. כן, מה אתה מתאבל? אתה מתאבל על הקרבה ועל האובדן של המשפחה. מה זה מעניין אותי אם הוא, אם הוא יודע ללמוד, לא יודע ללמוד, לימד, מה זה חשוב בכלל? הוא אח שלך, הוא אבא שלך. אבל כשאנחנו עוסקים בדין הקריאה על אדם כשר, המושג שהמכונן אותה הוא מושג הכבוד. וכאן, כשאני נכנס לכבוד, כבוד הוא מושג סוציולוגי, חברתי, סליחה שאני חוזר ללוויה כל הזמן, אבל שבא ראש ממשלה, נשיא מדינה ללוויה, זה, זה, זה משהו, הם לא באים, כמו שאמרת, הם לא באים לכל לוויה, כן? כלומר, יכול להיות שאתה קצת כועס עליהם, זה, שהם לא באים לכל הרוג, נפגע, אני לא יודע, כן?
אני אומר שכל דבר תלוי במזל, גם אם...
זה נכון, זה נכון, אבל ברגע שאני נכנס למושגים של כבוד, אז פה אני כבר נכנס לשאלה, מה ההיררכיה בינך לבינו, האם אתה מעלה, והאם אתה מתחתיו. לדידינו, מה שחשוב זה שרואים מהמעטפת של כל ההלכות כאן, שחובת הקריאה על אדם שאיננו קרוב שלו, מאוד מאוד בולט, שהיא דין אחר לגמרי מקריאה על קרובים ומקריאה על חכם. יש לנו משני עברים בעצם שני מושגים שונים. שההבדלים, אני חוזר, זה זמן הקריאה. על חכם ועל קרובים זה עד 30, ועל אבי ואמו לעולם, ועל רבו מובהק לעולם, ככה מפורש ברמב"ן. לעומת זאת, מי שאיננו חכם, אז או שעת יציאת נשמה, או לדעת הרייבד, הוא אדם כשר, עד שקוברים אותו, וזהו, אין יותר. כן, בית ראינו שמושג הכבוד שמכניס הרה, בקרובה זה לא שייך המושג הזה. ג' הראיתי לכם את המחלוקת בין, שבטור לפחות הוא מבדיל לגבי מאבד עצמו לדעת, שהוא גם מבטא בדיוק את אותו דבר. כן, יש פה מבחינה מושגית שני עולמות שונות. מה שכמובן קצת מבלבל בטור שולחן ארוך שתדעו, זה שאין מספיק פרטים פה על כל מיני דברים שנדונו בקריאת הקרובים, שבסוגיה שלנו קשה לעמוד, למשל, עמידה. למשל, האם צריך לקרוא הטפח או עד שמגלה את ליבו? האם מתאחה או מתי, איך? כל הפרטים האלה חסרים, כן? הם קצת חסרים, ולכן יש שם קצת פלונטר סביב זה, סביב קריאת הכבוד, כן? הסוגיה לא מספיק בהירה.
אבל אפשר להגיד שזה קרובה, אבל זה לא אב ואם, לפחות חכם ורבו.
סליחה?
אפשר להשוות חכם וכל ההלכות של חכם ורב וקרוביו. אולי לא לאבא.
חכם ורב, אבל מה עם קריאה על אדם כשר למשל? אני אומר, הסוגיה לא מספקת את המידע.
אבל זה כנראה משהו...
בעצם שמושגית, זה מושג אחר, אין שום סיבה לחשוב שיש אותם דינים. אין שום סיבה לחשוב את זה. אוקיי? זה...
אבל יש סיבה לחשוב
חכם ורב.
כי זה
הלכה
של קרוב.
לא, חכם ורב יש יותר סיבה לחשוב שזה יהיה דומה. נכון, אני מסכים. עכשיו רק נגמור את הסיפור הזה של רב ספרא. אומרת הגמרא, סבור, מי דאה ואהבה. אוקיי. אז הוא שכנע אותם שמה?
היו צריכים לקרוא.
אבל הם עוד מצאו עוד תירוץ לא לקרוא. בסדר, מי דאה ואהבה. אמר לו, אביי, תנינה, חכם, כל זמן שעוסקים בהספד, חייבים לקרוא. אז עכשיו כשהם הבינו שהם לכודים, אז מה הם כבר נורא התלהבו? סבור? למי קרא לאלתא? אוקיי, נאו. אמר לו, אביי, תניה, חכם, כבודו, בהספדו. עכשיו פה יש מחלוקת ראשונים, איך לפרש את זה. הדעה הרווחת בראשונים היא, שעל חכם קוראים בשעת שמועה, אבל אם לא קראת בשעת שמועה, אז תקרא בשעת הספד. בשעת ההספד. לעומת זאת, הרמב״ם חולק, וברמב״ם מפורש, שעל חכם לא קוראים בשעת שמועה, אלא רק בשעת הספד. ואני חוזר לקף הדמיון, הכי קרוביו. מדברי הרמב״ם בולט, עם כל האמירה שנראית לי מושגית נכונה, שזה קריאה מדין קרוב, אבל היות וזה רק כמו קרוב, זה רק כף הדמיון, אז הדבר שבעצם מעורר את הרגש, הוא בעצם יהיה שעת החימום שלך, הוא לא שעת השמועה כמו בקרובים, אלא הוא שעת ההספד, שאז מתקבצים כולם יחד. הרי אני אמר את זה בצורה מאוד פשוטה, זה מאוד בלט גם היום, כן? כי לפעמים ריחמת עליהם. ניסו בלוויה ומלכת על הגבול העדין הזה בין האבל הפרטי שלהם לבין זה שמה לעשות, הם כבר לא אנשים פרטיים, כאילו הם לקחו להם את זה. הבת שלי אמרה לי כאילו מסכנים, אז אמרתי לה תשמעי, שסבא שלי נפטר היה גם בצורה אחרת, אבל הוא סבא שלנו, מצד שני אלפי אלפי אנשים ככה התאבלו עליו, כן? וכאילו מקסו אותו עליהם, כן? עכשיו האבל של קרובים הוא אבל שהוא נעשה ברמה הפרטית, אתה שומע, אתה קורע. למעט זאת, האבל על חכם, במיוחד אם זה לא רבו המובה, כן, מדובר חכם, יהודי, חכם, ש... יהודי של עם ישראל. שעת ההספד הוא שעה ציבורית, שבה כל הציבור נמצא ביחד, ואז גם הקורבה כאילו בולטת. וזה כאילו שעת החימום. כן.
חשבתי לך שזה הבדל
לכן צריך משהו שיורה אותו, כי זה רק כף הדמיון, כלומר, זה רק כאילו קרוב. אני חוזר, זה בעיקר קרובה ציבורית, הוא כאילו שייך לקבוצה, וכשהקבוצה מתכנסת ומעוררת את הצער שלה לאובדן החכם, זה הזמן שאתה מתאים לך לקרוא. אבל מצד שני, תראו, זה קצת מקריס במידה מסוימת את ההבחנה המושגית שעשיתי. איזה ביטוי חוזר פה? חכם? אני קורא עוד פעם מה כתוב פה, כבודו והספדו. מה משמע מהצליל של הגמרא כאן? במיוחד אם אתה מפרש כמו הרמב״ם, שאתה לא קורא בשעת שמוע. אז זה דין בבכי על אובדן החכם. זה מדין כבוד ולא מדין קרבה.
אולי זה אפילו
פשוט
זה לא כמו שהאבדות, שזה תמיד מצווה שהכוונה כן להגדיר את זה. ואולי בשביל תלמיד חכם זה משהו טקסי, זה מה שעושים, זה לא, אז זאת אומרת מתי עושים את זה? עושים את זה בהלוויה, אבל זה לא בכלל לא קשור לרגש, זה יכול פשוט זה.
אוקיי, אבל אם ככה הדבר, אני חוזר על השאלה, האם הקריאה החכם שייך לאגף של קרובים? דווקא פה יש צליל אחרת שהקריאה החכם שייך יותר לאגף של שעת יציאת נשמה, של כבוד, של כבוד.
לא, אפילו זה גמרא, כבוד בהספדו.
לא, אבל איזה סוג של כבוד? כאילו, זה כבוד שהוא בן אדם, אז ביציאת נשמה, כשהוא מפסיק להיות בן אדם. כשמישהו חכם, זה החוכמה שלו,
בסדר גמור, בסדר גמור, אבל בסדר גמור, עדיין מושגית זה מתואר יותר כקריאה של כבוד, לא כקריאה של של קורבה. זה ברור שהנסיגה בכל הקיום של ההלכות האלה, כולו בא ממקום שכף הדמיון תרצה לאנשים חזק באוזניים, כאילו אנשים באיזשהו מקום יצמצמו כאילו חזרה את הדין של קריאה לתוך העולם של קרובים, ולא כל כך הרגישו שחכם הכל קרוביו. זאת האמת, כאילו זעקת הגמרא קרוביו סלקא דאיתך פשוט התגברה, הווליום של הצעקה הזאת התגבר והתגבר והתגבר עד שהשח לגמרי, כמו אימצו, אני יכול לספר לך מה קורה בשולחן ערוך, אימצו את ההגדרות הכי הכי מצמצמות של קריאה. האדם כשר רצו לזה שזה רק בשעת יציאת נשמה, על חכם אימצו את ההגדרה הכי 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 מצמצמת של מי זה החכם הזה. למשל הרמי רוטנברג אומר, אתה חייב לקרוא על חכם בתנאי אחד, ששמעת שמועות בשמו שלימדו אותך משהו חדש שלא ידעת. עכשיו אתה מיד שומע פה צליל שזה בעל תוספות, מי זה חכם? מי שמחדש חידושי תורה, כאילו זה לא. אבל מה בעצם עושה המערם? הוא הופך את חכם למעין רבו, לא כי הוא חכם. וגם זה לא נוהגים, וזה כותב השח, יש לו תלונות קשות, אף אחד לא נוהג את זה. בסופו של דבר זעקת הגמרא בתחילה, או אני אמר את זה אחרת, מבחינה מושגית, אם אני עוררתי פה את השאלה האם זה מדין קורבה או מדין כבוד, בגמרא נראה שבעיקר זה מדין קורבה. ברור שהזרימה שבעלי הלכה הלכו אליה, או המנהג שהלך אליו, היה להגיד כף הדמיון ולהעיף את דיני הקרוב מתוך החכם, ובעצם להפוך את הקריאה למשהו בעיקר של, של, של קרובים. ואני חושב זה כמעט נעלם לגמרי, הדין הזה של קריאה לגמרי. אני רק אוסיף פה שני דברים להשלים קצת את מה שלמדנו, שלרמב"ן יש הצעה, חבל שמרים הלכה, אבל לא נורא, לרמב"ן יש הצעה נוספת, מה קרה בסיפור על רב ספרא, למה הם לא קראו עליו בתור אדם קשה. עד עכשיו ראינו הסבר אחד, כי זה אחרי קבוע, רייבד. הסבר שני, כי תמיד חכם לא חייב לקרוא על אדם קשה. הסבר שלישי, הרמב"ן אומר שהם פרשו את הברייתא של בכה והתאבל אדם כשר, שאין חובת קריאה בכלל לאף אחד על אדם כשר. הם חשבו שזה חובת בכי. מה שהם חשבו? שאומר הרמב"ן, כמו שהם טעו לגבי הברייתא של חכם וחשבו שזה דווקא רבו, באותה מידה הם טעו על הברייתא של אדם כשר וחשבו שזה רק לבכות ולהתאבל, והסוגיה מלמדת אותם ואותנו שזה לא ככה. אז זה ההסבר שהרמב"ן נותן. דבר שני, שבזה נסיים, מה שאני חושב שכדאי לעורר עליו, זה שלכאורה השעה הראויה לקרוא היא, כמו שציינתי קודם, שעת השמועה. מה אם אדם מת לו קרוב משפחה? אני אומר כרגע על הקריאה של הקרובים. לכאורה, הזמן הכי מתאים לקרוא זה שעה שהוא שומע. ובפועל, התקבל הנוהג שהאנשים קוראים בלוויה, כשהם ברכים ברכת ברוך דיין האמת. אבו ודיה רק צריך לדעת, בחזון עובדיה מנסה גם להצדיק את בנהג הספרדים שקוראים אחרי הקבורה. אז האשכנזים קוראים לפני. דרך כלל, האשכנזים מקובל היום לקרוא בבית הלוויות. אז ראשית, צריך לדעת שלכאורה זה בכלל לא צומח ממקורות היסוד. ממקורות היסוד מדברים על שמועה, והרב טוקצ'יסקי הוא יותר מפורשות. שאם אדם שומע על פטירה של קרוב, הוא קורא מיד, הוא ודאי עושה כשורה, וזה לכתחילה ככה זה צריך להיות. מה שהוא בעיקר מנסה לנסות זה להצדיק או להסביר למה המנהג הוא לא ככה. כן? וכאן הוא מפנה בעיקר, בעיקר הוא מסתמך על כך שרצו להציל את זה ברכת דיין האמת, מופיע בשולחן ארוך שצריך לקרוא עד שמחסים את המת. מה הכוונה מחסים את המת? כותב השח, מחסים את המת בקבר. עדיין הרב טוקצ'ינסקי, סליחה על הביטוי, פשוט משתגע, הוא אומר, זה סך הכל אומר שזה הזמן שעד אליו מומלץ לקרוא, זה לא אומר ש...
זה הזמן.
זה הזמן, עדיין עדיף בשעת שמועה. פחות או יותר התשובות שהוא נותן, וזה כאילו משלים קצת המהלך הזה של הנסיגה בעולם הקריאה, כבר דיברנו על זה, לכן אני רק אומר את זה בתורת סיכום, שאם הקריאה הייתה תגובה ספונטנית במקראות, בזמן התנך, אנשים קראו בגדיהם כתגובה שביטאה את עומק סערת הרגשות שהם מצויים בו, עם הרבות השנים הוא איבד את המשמעות התרבותית שלו, והוא הפך להיות פשוט פעולה הלכתית שאתה עושה אותו כשהאום האחר בקדיש אומר לך לעשות אותו.
זה בשליט התנך עכשיו.
לגמרי.
הם... הקוריאוגרפר של כל הקריאה
של הכל. ובחלק זה שקוראים פחות על חכם, שלא קוראים על אדם קשה, אז גם על הקרובים אנחנו גם כבר קוראים אחרת. כלומר, אם עשיתי פה להבדיל היום, כל הזמן יש שני סוגי קריאה, יש נסיגה בכל עולם הקריאה, לא רק בעולם של הקריאה של כבוד, גם הקריאה של הקרובים יש בה איזושהי נסיגה מסוימת, והיא הפכה להיות פעולה הלכתית שאדם קורא, כשאומרים לו, והוא בדיוק עושה את מה שאומרים לו, ולא יותר מהדבר הזה. בסדר, אנחנו נעצור כאן.